תזכורת זריזה. מפגש המאזינים וסיור בלוד ורמלה מתקיים ביום שישי ה-8 בספטמבר. מספר המקומות מוגבל. מורה הדרך והמורה לערבית יעל אופק יכיר לנו מקומות ואנשים מעניינים. הרשמה בכתובת gorelik.net/מפגש, הכל באותיות אנגליות. יאללה, לפרק. השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ובפרק הקודם של הסקט הצנוע שלנו דיברנו על אוכל ערבי. ומיד עלתה בי השאלה, אולי גם נדבר על אוכל של מדינה מזרח תיכונית חשובה אחרת, ישראל. ואז אמרתי, אוקיי, מי זה יכול להיות שגם מבין באוכל, גם בישראל, וגם אנשים מעריכים את דעתו? אמרתי, גיל חובב, אז שלום לך גיל.
שלום רב.
אז מי שלא מכיר, האמת שאני מצטער שאני אגיד לך, אבל הבנות הצעירות שלי לא שמעו אותך, הם לא שמעו עליך. לא היו בתקופת הזוהר שלך בטלוויזיה, לגיל חובב היו תוכניות טלוויזיה, אני חושב, יותר משתיים אפילו, מוקדשות לאוכל, ספרי בישול, מדור של ביקורת מסעדות, היה לך גם פודקאסט אני חושב, נכון?
כן.
אבל לא הצליח, לא כמו הפודקאסט המצליח שלנו השבוע במזרח התיכון.
ברור, זה באנו לאיפה שהדברים קורים.
כן. אז השאלה הראשונה, יש אוכל ישראלי או אין אוכל ישראלי? נתחיל מהסוף.
יש בהחלט אוכל ישראלי בעיניי, כן. הוא קורה כל הזמן, הוא מתפתח כל הזמן, הוא משתנה כל הזמן, ובחלקו הוא בהחלט גם אוכל ערבי. זאת אומרת, יש כאן בהחלט קבוצת חיתוך, בהחלט גדולה בין מה שנקרא אוכל ערבי לבין מה שאנחנו קוראים לו אוכל ישראלי, כיוון שהכל פוליטי במזרח התיכון, יש על זה מריבות, אבל לטעמי זה גם וגם.
אז אני אגיד לך, מתי נפל אצלי הסימון ש... טוב, זה ברור שההגדרות, אין דבר כזה גם לא אוכל ערבי, ובתוך ערבי יש כל מיני מאכלים, אני פעם היה לי ויכוח עם קולגה שלי מטורקיה, שהיא ניסתה להוכיח לי שכנאפה זה טורקי, ואני אמרתי לה, לא, לכנאפה זה ערבי, ובקיצור, תמיד יש מריבות. אבל מתי אני ראיתי את ה... מתי זה עשה לי קליק? יש כל מיני בלוגרים של טיולים ערבים שמטיילים גם בארץ, ואחד מהם טייל בירושלים, עשה כל מיני אוכל פה, אוכל שם, הכל כמובן במזרח ירושלים, ואז הוא הגיע למקום שנקרא מלך השניצל בבית צפפה, שזה על התפר בין הירושלים היהודית לזה, וכמובן שהוא צילם רק את החלק של השלט בערבית ולא את החלק. ואז הוא אכל שניצל פלסטיני, כמו שהוא הגדיר אותו, ואני אמרתי לעצמי, מעניין, שניצל בבגט, אמנם עם חומוס, והוא דיבר בשפחו של האוכל הפלסטיני בדמותו של שניצל זה, ואז אמרתי, וואלה, אם תכלס מותר לנו, לא?
בהחלט, ואנחנו מאחלים לאחינו הפלסטינאים שבהחלט יהיו להם הרבה מסעדות לאומיות שתחגוגנה את האוכל שלהם במדינה עצמאית משלהם. ועדיין, אם אנחנו רוצים לסבך את הסיפור שלך מעט יותר, כשיצא לאור ספר הבישול The Whole World Loves Chicken Soup, אני פעם חשבתי להוציא ספר על מרק אופי, אז גיליתי שכבר עשו את זה לפניי, באותו ספר מופיע בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, גם מתכון מרק האוף של יאסר ערפאת. וכמובן שיאסר ערפאת מספר שמרק אוף היא מנה פלסטינאית לחלוטין.
בנאדרן.
שאומצה על ידי היהודים. ואם אנחנו רוצים ללכת למחלוקת פוליטית אחרת, אז חומוס. שכמובן הלבנונים ניסו לטעון בבית הדין בהאג שישראל גונבת את המאכל הלאומי שלהם, אבל הפסידו משום שלחומוס אין אפלסיון, אין את הזכות לטעון לזכויות יוצרים על השם או על המאכל. חומוס הוא אוכל ישראלי לחלוטין, אני לא מקבל את הטענה שחומוס הוא אוכל פלסטיני. בחקירות ארכיאולוגיות במערות בכרמל גילו שתושבי הארץ הזו, הרבה לפני שהיהודים היו כאן, והרבה לפני שהערבים היו כאן, ואתה יודע מה, הרבה לפני שאלוהים נולד או נולדה, אכלו חומוס, אכלו, גידלו גרגרי חומוס ואכלו חומוס, ולכן לטעמי אוכל שייך לארץ ולא לגבולות פוליטיים, ואני חושב שחומוס הוא ישראלי לחלוטין. אני מעביר סדנאות ברחבי תבל על חומוס ופוליטיקה, ואני טוען בגאון בפני פלסטינאים שבאים להפגין מולי, אני אומר להם, תשמעו, אני בעד מאבקכם הצודק, ואני מאחל לכם שתנצחו, אבל מבחינה קולינרית, אתם שוגים, חומוס לא שייך לכם, ולא שייך לנו, ולא שייך לסורים, ולא שייך לירדנים, ולא שייך לטורקים. הוא שייך למזרח התיכון.
ופלאפל?
כנ"ל, פלאפל בכלל, כי פלאפל, אתה עוד יכול לאתר את המקורות שלו כמאכל מצרי. אז אחר כך זה שהוא נדד לישראל, לישראל או למרחב הפלסטיני או למרחב הסורי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, והחליטו לעשות אותו גם, לא רק, אבל גם מגרגרי חומוס ולא רק מפול, ואחר כך בארץ הוא הפך למאכל שבאופן אבסולוטי עושים אותו רק מחומוס ולא מפול, פשוט מטעמי העצלות של הרבנות, משום שיותר קשה לעשות הכשר לפול מאשר לחומוס, והרבנים גילו שבשביל אותו שוחד הם יכולים לעבוד פחות אם הם מכשירים רק את החומוס, אז אנחנו אוכלים פלאפל מחומוס. אבל זה גם ישראל.
רגע, את זה אני לא ידעתי. פלאפל הוצא אפול מהפלאפל בגלל הכשרות?
כן, בהחלט, תשמע, הפלאפל המקורי נקרא טעמיה, וזה המתכון המצרי, והוא עשוי מפול. המצרים מאוד 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 אוהבים פול, פחות חומוס. בארץ אתה בקושי יכול למצוא את זה, אולי רק במסעדת יוקרה פעם בכמה זמן, לא שזה נורא קשה לעשות, אבל זה מאוד קשה להכשיר. ומה שקשה להכשיר, אנחנו פחות עושים. אז אם אתה רוצה לאכול טעמיה, אתה צריך לנסוע למצרים. או לירדן, או למקום שאינו מקפיד בענייני כשרות. אבל במרחב היהודי, אנחנו אוכלים פלאפל מחומוס.
אבל נגיד פלאפל שאני אכלתי במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, ופלאפל שאני אכלתי במחנה יהודה. כן. יש לו, תכף אולי מישהו ירביץ לי, אבל פחות או יותר אותו טעם. אז מה, גם ירושלמים ימצאו את ה... את המתכון במרכאות היהודי?
ראשית, בוא אני אגיד לך סוד גלוי בבישול, לכל דבר שעובר טיגון עמוק יש אותו טעם, גם אם תעשה בטיגון עמוק את האוזניות שלך ואת המשקפיים שלי, יהיה לזה טעם של פלאפל. בארץ זה כבר הפך להיות, בוא נגיד, הסטנדרט, לעשות את זה מחומוס, ואתה יודע מה, יכול להיות שזו תרומה של יהודים. אגב, עוד הפרחת מיתוס בענייני פלאפל, אין לזה שום קשר, אבל שום קשר לתימנים. בתימן לא אוכלים פלאפל ולא אכלו פלאפל, אתה יודע, אתה בארץ תמיד מתדרים, הפלאפל התימני האותנטי, הוא הפך למאכל שמזוהה עם תימנים, משום שתימנים, אני יודע את זה היטב ממשפחתי שלי, תימנים תמיד היו עניים, ולכן, בין היתר הם גם התפרנסו מלמכור פלאפל, אבל זה לא שבמתכון יש משהו תימני, ואם תלך למקומות עתיקים שמתמחים בפלאפל, סביר להניח שתקבל פלאפל מפול ולא מחומוס.
עכשיו תגיד לי, פלאפל יש לו מין מטען הרבה יותר גדול מאוכל, כי פלאפל, המון שנים לפני שזה נולד הסיפור הזה של פוליטיקלי קורקט וקלצ'ר אפרופריאשן, היה נקרא המאכל הלאומי. היום אולי פחות נהוג להגיד את זה. היו גלויות עם תמונה של פלאפל ודגלון ישראל עליו, טישרטים. אני זוכר כשאני למדתי עברית עוד בברית המועצות, דיברו על פלאפל וניסו להסביר לנו מה זה, כי כמובן, אתה יודע, זה... לך תסביר מה זה אוכל למישהו של אותם.
אז... ובוא נצטט את שירו של דן אלמגור. אך הנורא מכל הוא וואלה אל עזים, פלאפל עשוי בידי אשכנזים, כל התואם אותו מיד ירגיש, בטעם מוזר של גפילטפיש. ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. אז כן, זה בהחלט נחשב למאכל הלאומי הישראלי.
מתי זה קרה?
מהר מאוד מההתחלה, אבל לא בהתחלה. אם אתה מסתכל על האוכל הרשמי במרכאות של ישראל עם הקמתה, כמעט לא שמעו קולות של מזרחים, ולכן דיברו על פוטש מוטש של בן גוריון, ודיברו על, על אוכל מזרח אירופי. אבל מהר מאוד המציאות ניצחה כל דבר אחר, והאוכל של המרחב המקומי, והאוכל הזול יותר, והאוכל שעשוי מחומרי גלם זמינים יותר, שהוא אוכל מזרח תיכוני, הפך להיות נותן הטון. אז אני חושב שמי, בוא נגיד, תחילת אמצע שנות ה-50, אנחנו כבר הולכים ונתמעים במרחב שבו אנחנו חיים. היום אם אתה מסתכל מהו האוכל הרחוב הפופולרי ביותר בישראל, אני לא בטוח שתגלה שזה פלאפל, יכול להיות שתגלה שזה סושי, ויכול להיות שתגלה שזו פיצה, ויכול להיות שתגלה שזו שווארמה, כי כבר התעשרנו, כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לאכול בשר. בשנות ה-50 וה-60, כשהיינו עניים יותר וצנועים יותר, ודאי וודאי שלאנשים לא היה כסף להוציא על מנת בשר, ככה לחטוף אותה בריצה ברחוב.
כן. דרך אגב, אפרופו פיוז'ן של מטבחים, אני קראתי פעם באיזה ספר על ילד שגדל בקיבוץ של פעם, והטבחית הייתה נותנת להם חומוס עם דג מלוח.
מקסים?
מעורבב, וטענה שאף ילד לא מת ליד שולחן מלא באוכל, וכמובן שאף אחד לא אכל. אז מזל שהפיוז'ן הזה לא תפס, אני מאוד אוהב חומוס, אני מת על דג מלוח,
אבל
לא בטוח שביחד אני...
כן, גם קוקה קולה עם קטשופ, לא הקוקטייל הכי טוב בעולם. אני אישית הלכתי פעם יש שוק אוכל מאוד מפורסם בווינה, והלכתי והנה אני רואה חנות חומוס, חומוסים בכל מיני צבעים, והמוכר הוא ישראלי, והוא רואה, גיל חבר, בוא, אתה חייב לטעום את החומוס שלי, אתה חייב, ואני טועם, והחומוס טעים, ופתאום אני רואה חומוס סגול.
עם סלק.
מה זה? אז הוא אומר לי, זה עם סלק. אמרתי לו, תגיד, למה אתה שם סלק בחומוס? אז הוא אמר, הם מהאנשלוס שיסבלו. אז זה העונש שלו לאוסטרים.
אני חושב שהייתי שם, בווינה, אני אכלתי חומוס, אני, כן, אמרתי, טוב, אני אלך לטעום איזה אוכל זה, והיו לי כמה חבר'ה מהעבודה, והם אמריקאים ואירופאים, בוא נלך למקום ישראלי, ואז אכלתי חומוס, זה באמת לא הבנתי מה הסיפור. אבל הם אהבו האמת.
כן.
אוקיי. אז אוקיי, אז עם פלאפל גמרנו, יש כמה המצאות שהן באמת, נגיד סביח, זה פר אקסלנס המצאה ישראלית, נכון? יש לנו אפילו שם של ממציא שדי בוודאות זהו.
יש את האדון שמראה את תעודת הזהות סביח, לדעתי הוא כבר הלך לעולמו, אולי אנחנו מכירים את בנו שיבטל לחיים ארוכים, יש טענות שלא, זאת אומרת יש טענות ש... זו ארוחת בוקר או ארוחת בוהוריים עיראקית, קלאסית, שיהודים אימצו בעיראק והביאו איתם לארץ. אז זאת אומרת, הדיון על מקורות הסביח הוא מעט מורכב, בהחלט יכול להיות שיש אדון שקוראים לו סביח, ואני מכיר את כל המיתוס שמחר, בתחנת האוטובוס, ליד, הנהגים וכו', הכל נחמד, יכול להיות שאת ההשראה הוא קיבל מעיראק ולא... קם יום אחד ושמע רינת מלאכים שאמרה לו, תגן חצילים ושדך אותם עם ביצים קשות. אז אני שוב, הייתי נזהר מלומר שזה רק שלנו. אין ספק שזה שלנו. ולפני שבועות ספורים, בדוכן הישראלי, במסיבת הגאווה באוסלו, בשגרירות קנדה, כששגרירות קנדה הזמינה את כל הנציגויות הדיפלומטיות לפתוח דוכנים, ישראל היא היחידה מהמזרח התיכון שפתחה דוכן במסיבת הגאווה, הגשתי בגאווה יחד עם אשת השגריר, סביח לכולם, והשף של הדוכן הבריטי בא לקחת 3 פעמים תוספת. אז אני חושב שטעמים ישראליים יכולים לקלוע לקשת מאוד מאוד רחבה של העדפות.
אני מפה יוצא בקריאה נרגשת, מסתבר שיש מלא ישראלים שלא טעמו סביח, אני לא מצליח להבין איך זה הדבר. דרך אגב, אפרופו סביח ופלאפל, בוא נחזור, כי אחת הטענות שאני שמעתי גם שהטריק של להכניס אוכל לפיטה עם סלט, עם חומוס, עם מנה עיקרית, זה שלנו. נכון, פלאפל הגיע מזה, אבל להכניס את זה לפיטה עם מלפפון חמוץ, זה שלנו. מה יש לך להגיד על זה?
אני לא משוכנע שזה נכון.
בוא, אתה מנפץ את כל המיתוסים עכשיו.
היה רעיון מקסים עם אייל שני, אני חושב שזה היה בניו יורק טיימס, ואם לא, אז באחד העיתונים האמריקאים הגדולים, שהוא פתח מסעדה במנהטן, ואייל, שהוא באמת מגדולי הטבחים שהארץ הזו הצמיחה, ללא ספק, לא משורר גדול, אבל טבח משכמו ומעלה, יצירתי וחכם והכל, קצת נסחף בתיאורים שלו, וטען שהוא זה שהמציא את הקרפצ'יו דג. זאת אומרת שהקרפצ'יו דג זה המצאה שלו. והמראיינת קצת התפלאה, כי אתה יודע, זה מוגש די ברחבי תבל, ולא מהשנים האחרונות,
ולא
אבל לא, זה היה, אני יום אחד קמתי וחשבתי וזה וזה וזה. והיא ככה שמרה על פנים חתומות, בסוף הרעיון היא רק הוסיפה הערה, אחרי שהסבירה שהוא מכניס את הכל לפיטה, ואיזה יופי וזה ישראלי וזה וזה, הוסיפה הערה קטנה בסוף, את הפיטה הוא לא אמר שהוא המציא. אז יכול להיות שגם את ההכנסה של האוכל לפיטה, לא בהכרח אנחנו המצאנו, איזה כיף שאנחנו עושים את זה, וזה כן אתה כאן קולע למשהו שהוא, אני לא יודע אם הוא המצאה ישראלית, אבל הוא בהחלט הרוח הישראלית. לטוב ולרע, ובהחלט יש בזה הרבה היבטים טובים, מה שמאפיין אותנו ישראלים זה חוסר כבוד מוחלט לחוקים. שאפשר לקרוא לזה חדשנות ויצירתיות, ואפשר לקרוא לזה פרחיות, אלה שני פנים של אותה מטבע. והיכולת לקחת כל מיני חומרים, מכל מיני מנעדים, זאת אומרת גם חומרים עיליים וגם חומרים פושטיים וגם חומרים מהארץ שלנו וגם רטבים או תבלונים מאתיופיה או ממזרח אירופה, להפגיש את כולם בתוך פיטה אחת ולהגיד יום בואו נראה אולי זה יצא טעים, לפעמים זה יוצא זוועת עולם ולפעמים זה יוצא נורא טעים.
חומוס עם דג מלוח.
חומוס עם דג מלוח פחות הצליח, אבל כבד אבז על שיפודים, זה, אם אתה אוכל כבד אבז, זה אחלה. וצ'יקן בגט, אוף תאילנדי בבגט צרפתי, זה, אני חושב, יש לך רק בישראל ובייטנאם, והרבה פעמים טיבולים שטבחים ישראלים מביאים מכל מיני מטבחים שהם מכירים ומיישמים אותם, על שניצל, על סביץ'ה מקומית, על חומרים ישראליים מוכרים, עובדים.
הנה, לפני שלושה שבועות הייתי בראשון, ואכלתי שם במקום שנקרא פלאפל רמלה, כמובן שזה בראשון, ומגישים שם פלאפל עם בצד, בצל מטוגן, ותחינה עם חרדל. מדהים.
אז אני, לעומת זאת, נסעתי לארצות בנובוסיבירסק, והנה אני רואה לצידי הדרך, אתה מכיר, בכל המרחב הסובייטי לשעבר, יש מין בוטקס כאלה שבנויים מאלומיניום וזכוכית, קטנים, 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 זה חנויות הרחוב שלהם. ולצידי האוטוסטרדה אני רואה בוטקה שמגישה פלאפל, בנובוסיבירסק. אמרתי לנהג, תעצור, 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 אני חייב לדעת מה קורה כאן. אני עוצר, יורד, כן, שני בחורים רוסים מגישים את הפלאפל הראשון בסיביר. אני אומר להם, מדהים, מדהים, והם מגישים אותו עם מיונז אגב.
נו, ברור,
רוסיה, כן? אז אני שואל אותם, תגידו, אבל מאיפה בא לכם הרעיון לפלאפל, הוא מתכון לפלאפל? אז מסתכלים עליי בהשתוממות, כאילו, מאיפה יצא הפרא הזה? והם אומרים לי, מה זאת אומרת? משוויץ, כמובן. אז בואו, גם השוויצרים יש להם את הפלאפל שלהם, וגם בסיביר יש פלאפל. אז אני אומר, אפשר להגיש פלאפל עם חרדל אם אתה רוצה, אפשר להגיש אותו עם מיונז, זה אגב שילוב מאוד טעים, ואפשר לראות אותו מזוויות שונות.
אפרופו עוד זה חוסר כבוד למסורת, בירושלים מוכרים כנאפה עם בשר אסדו וריבת בצל בצד, מדהים, מדהים.
זה נורא טעים, זה נורא טעים, ואני בטוח, אני בטוח שגם בטורקיה יכול להיות שאתה תמצא שילובים כאלה, אולי לא יקראו להם כנאפה, אולי יקראו להם בצק איקס עם בשר, אבל השילוב הוא הגיוני. זה מאוד טעים, פחמימות עם בשר, מה רב, זה טוב.
אוקיי, אז תגיד לי עכשיו, דרך אגב, כל הנקודות, חוץ מהחוצפה וחוסר כבוד לזה שזה שלנו לגמרי, אבל כל מנות או גישות הן מאוד, מאוד מזרח תיכוניות. מצד שני, אנחנו גם הבאנו לא מעט דברים, נגיד ממערב, מזרח אירופה, מערב אירופה וארצות הברית. יש איזה שילוב שהוא, מעבר לפיוז'ן המודרני, שבכל מקום יש לך המבורגר וסושי ולא יודע, משלבים דברים, אבל משהו שהוא באמת ישראלי, שנולד מתוך הפיוז'ן הזה של מזרח מערב, שהוא ייחודי לנו.
אני חושב שהרבה פעמים אתה תמצא את זה דווקא במסעדות יוקרה ולא במזללות, כי כן יש בארץ איזושהי נטייה להתמקצעות, ותחום המסעדנות כבר הפך ליותר מוסדר, והרבה טבחים באמת עוברים השתלמות גם בבתי ספר ובמוסדות בחול, ואז הם מביאים איתם איזה שהם סטנדרטים או איזה שהם טכניקות, שלפעמים מועילות ולפעמים מזיקות, אבל זה איזושהי תוספת, בוא נגיד, בינלאומית ולאו דווקא מזרח תיכונית לבישול שלנו. אני לא רוצה חלילה להתנסה על בישול מזרח תיכוני, אבל אם אנחנו מסתכלים על הבישול המזרח תיכוני הקלאסי, הוא יכול להיות מושלם, כן? אבל הוא הרבה פעמים שמרני, זאת אומרת, שמרני, כמו שגם בישול צרפתי הוא שמרני, כן? שלנו, אנחנו לא
מזרח תיכון הוא שמרני בנקודה.
והוא קצת, יש בו יותר תבונת ידיים מאשר השכלה נרחבת בינלאומית, שלפעמים היא יכולה להיות גורם מחבל, השכלה נרחבת בינלאומית, סתם, אם תסתכל על הקרבות שיש בשוק האירופי המשותף סביב גבינות, מחלב כן מפוסטר או לא מפוסטר, אנשים מוכנים לפרק את האיחוד על זה, כי האיחוד רוצה להשית כללים קבועים, ואת יודע, הבלגים והצרפתים אומרים בשום פנים ואופן, אנחנו לא נפסטר את החלב שלנו, הגבינה לא תצא אותו דבר. אז אני חושב ש... אני לא יודע כמה דברים אנחנו בהכרח המצאנו, ובזקנתי אני אומר, אני לא בטוח גם שצריך להמציא כל כך הרבה. צריך לדעת ליישם וצריך להביט בתבונה במה שעומד מולך. הרבה פעמים אתה לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, אתה בהחלט יכול להגיד אני אצבע אותו בצבע X או אני אקשט אותו בדרך Y, אבל לא צריך דווקא פתאום להגיד ועכשיו נעשה את הכל מכינוע. לא, זה לא חיוני.
נפל כינוע, באמת מעניין.
קינוע היה, שתדע לך שהישועה הגדולה של הדתיים, משום שהם החליטו להכריז עליה כלא דגן, וכיוון שהיא איננה דגן, הם יכולים לאכול קמח קינוע בפסח, ואז הם סוף סוף יכולים לאכול, אתה יודע, לאלוהים, אבל נגלה למאזיניך הסוד שמור, יש טעם היום באוכל, היום, אם אתה מסתכל על חוקי הכשרות, הם פשוט נגד אוכל, וכינוע, אלוהים לא היה, אלוהים עוד היה ילד כשהמציאו אותה, אז עכשיו אפשר לעקוף את זה ולאכול קמח בכיף.
טוב, אני פה, אתה יודע, בסוף עוד, האמת, אני אגיד לך, אני לא אדם דתי, אז אין איזה סנטימנט גדול מאוד לאוכל כשר, אבל יש דברים כשרים גם מאוד טעימים, זה לא
ש... הכי טעימים בעולם, כן, אבל הכי חבל, טעימים בעולם. כן. אבל לא, אבל מתמטית, אין ספק שאוכל כשר הוא נחות מאוכל לא כשר. באוכל לא כשר יש לך יותר צירופים אפשריים, יש לך יותר חומרי גלם, זה בפירוש אוכל פחות טוב. הוא יכול להיות נהדר, הוא יכול לשאת איתו מטען רגשי, שהופך כל מנה לטעימה פי 4,000, מכל תוספת, אני לא יודע, משהו מן חזיר שאתה יכול לדמיין, כן? אבל מתמטית, אוכל כשר הוא אוכל שסוחב רגל.
תגיד לי עכשיו, נניח, אני אומר לך, אדון גיל חובב, אנחנו עכשיו בונים את הארוחה במוזיאון של מה זה אוכל ישראלי של ראשית 121. הסביך אני מבין שאתה תעשה, כי בכל זאת, שמענו. תן לי עוד איזה 5 מאכלים שאתה אומר, זה ישראלי, לא משנה מאיפה זה הגיע, אבל זה שלנו. זה מייצג אותנו, זה מחבר אותנו.
אני גם אתן לך שמות של מאכלים, אבל אני גם אתן לך עקרונות שאני חושב שצריכים לנכוח מהארוחה כזו. למה חשוב לי עקרונות? כי מה שקפץ לי מיד לראש כלתת לך כשם של מאכל, שהוא מאוד מאוד ישראלי בעיניי, זה קובאנה, שזה לחם שבת בבוקר של תימנים. שהיא באמת צוברת עכשיו תאוצה, והיא מוגשת בהרבה מסעדות, ואפילו בפאסט פודים מגישים לך כל מיני, אפילו הקבוצה של מחנה יהודה, לקחה מין לחמניית קובאנה, ובה היא מגישה את האוכל המהיר שלה וכו'. אבל מה שקובאנה מייצגת, משהו שצולח מטבחים יהודיים ומטבח ישראלי לכל רחבי הגלובוס, זה את הרעיון של לבשל משהו משישי אחר הצהריים עד שבת בבוקר, מסיבה של כשרות. עכשיו, אנחנו לא היחידים שהמציאו אגב את הטריק הזה, באוכל מרוקאי למשל יש מנה שנקראת מנת הרווק, אם אתה רווק, אתה קם בבוקר, בדרכך לעבודה, יש לך בבית מין קד חיימר קטן, בדרכך לעבודה, אתה עובר אצל הקצב, קונה כמה חתיכות בשר, עובר אצל הירקן, קונה כמה חתיכות ירק, שם אותן בקד, הולך לבית המרחץ, מתרחץ, משאיר את הקד באפר של העצים שמסיקים את המים, בערב אתה חוזר, אתה לוקח, ואפילו בתור רווק יש לך תבשיל. אז הרעיון של בישול ארוך הוא יכול להיות מכל מיני סיבות, אצלנו הוא לא מטעמי רווקות, אצלנו הוא מטעמי דת, ומנה אחת כזאת חייבת להיות בארוחה הישראלית. זה, בדרך כלל אנחנו חושבים על חמין או צ'ולנט כמובן, כן. אבל הנה אני בתור תימני אומר לך, לא, אצלנו לא אכלו לא חמין ולא צ'ולנט, גם כי לא היה כסף וגם כי אכלו אוכל יותר קל, אכלו לחם, אבל באותה שיטה, בשיטה של הבישול הארוך הזה שהיא נפלאה ויש לה טעם מיוחד משלה. אז מנה אחת כזאת חייבת להיות. אני הייתי רוצה להניח על השולחן הזה גם משהו מהמרחב המזרח אירופי, שהולך ונכחד מן הארץ. אתה יודע, הרבה פעמים כשאני מרצה בארצות הברית, יהודים בארצות הברית בטוחים שהם יבואו לישראל והם יאכלו מרק עוף וקנישס. מה זאת אומרת? עכשיו, קנישס, אני לא ידעתי מה זה עד שהגעתי לארצות הברית, כי בארץ זה בכלל, זה לא שזה נכחד, זה אפילו לא הגיע, והוא מרק עוף, בהחלט נכחד, זאת אומרת מרק עוף תסתכל, אין במסעדות בישראל, אין דבר כזה.
זה עוף מכובס, ככה קוראים לו.
לא, לא, העוף מכובס, הוא יכול להיות מאוד טעים, אבל זה רק
דברתי. לא, אבל בגלל השם הזה, או לא...
במסעדות יהודיות בארצות הברית, הוא חווה קאמבק, ולא רק במסעדות יהודיות, אתה תראה אותו גם אצל ז'אן ז'ורז' וון גריכטן, ממלכי המטבח האמריקאי, שהוא בכלל טבח ממוצא אלזסי, שהתמחה במזרח הרחוק, אבל במסעדות שלו הוא מגיש מרק עוף, מטובלן במיטב תבליני תבל. אז הייתי כן רוצה להניח על השולחן הזה, משהו שכן מייצג את הנוכחות המאוד מאוד, קיימת וחשובה של האוכל המזרח אירופי במטבחים שלנו, בהחלט הייתי שם על השולחן אוכל ערבי, מי אמר שישראלי זה רק יהודי, הייתי שם על השולחן אוכל ערבי, כי כמה, 25% או יותר מתושבי ישראל הם ערבים, ואנחנו גם... אחים שלי, אני אוהב אותם, ואני רוצה שהחלק שלהם בתרבות שלי יהיה קיים ומונחך, ודאי וודאי שהייתי כולל אוכל אתיופי, אני לא בטוח שאינג'רה, כי האמת שאינג'רה זה קצת עונש, אבל טיבולים אתיופיים בהחלט כן, הסוג החום הזה שיש במטבח אתיופי, שהוא כל כך יפה וחכם ומשפחתי, הוא דבר שאני חושב שהוא ערך שאנחנו צריכים לחבק אלינו, הן אנושית והן קולינרית.
בוא נפתח סוגריים פה, החום הזה עובר גם כאוכל מסעדה, כי אני ביקרתי רק בשתי מסעדות אתיופיות, והאמת לא, אתה יודע, אינג'רה בסדר, יש לה את הטעם שלה זה, אבל כל היתר לא התחברתי, וגם לא הרגשתי שום דבר ייחודי, אז אני, אולי סתם בחרתי מקום לא נכון.
אז שוב, זה מחזיר אותנו קצת למה שדיברנו עליו, של תוספות שמטבח ישראלי מקבל, כן בגלל שאנחנו ישראלים עשירים ומודרניים כיום, ומביאים את המקצועיות והמצוינות שרכשנו בחול, חלק מהמסעדנים האתיופיים, אתיופיים יכולים להיות פרופסורים באוניברסיטה כמובן, כמוך וכמוני, לא שאנחנו זכינו, אבל חלק מהמסעדנים האתיופיים, הם לא מקצועיים מספיק, הם ודאי וודאי יודעים לבשל את האוכל שלהם, אבל במסעדנות הם לא...
זה מקצוע אחר, זה מקצוע.
מה, לגמרי, לגמרי, ולכן מסעדות רבות פושטות רגל, דווקא אתיופיות וכולי, אתה יודע, אנשים חושבים שהם יודעים לבשל אוכל טעים, אז הם יכולים לפתוח מסעדה. אין דבר יותר הפוך מזה במציאות. ולכן המסעדות האתיופיות בארץ הן קצת, אני לא אגיד חובבניות, אבל הן קצת תמימות. ולך ולי, כלקוחות כבר מנוסים, אנחנו מחפשים משהו, חוויה שהיא יותר כללית. אני יכול להגיד לך שכשאני מאוד אוהב את פריז, כשאני מטייל בפריז, יש המון מסעדות אתיופיות עיליות בפריז. וזה לא אומר שהם יודעים לעשות אוכל אתיופי יותר טעים מהגברות האתיופיות שיש להן מסעדה אתיופית ברמלה או בירושלים או בתל אביב, אבל הם יודעים להגיש את זה באיזושהי דרך שכבר תדע להתחנף אליך מספיק, כן, כדי זה שתאהב את זה.
אוקיי, אז אמרנו קובנה, אמרנו מזרח אירופה, אמרנו אתיופיה, ערבי, מה עוד?
ודאי וודאי וודאי שהייתי מניח חומוס ופלאפל, מובן מאליו. אולי מלבי, כי מלבי זה כינוח שאני חושב שהוא טורקי במקור, אני לא בטוח, אל תתפוס אותי במילה, אבל הוא כינוח שאפשר לעשות אותו גם מאוד מאוד טעים, לא חלבי. ואני מכבד את חוקי הכשרות, אני חושב, אתה יודע, אני לא אשית אותם על עצמי גם אם תירה בי, אבל אני מכבד אותם, אני מבין שהם חשובים לחלק מהאוכלוסייה, ואני מבין שהם חלק מהמורשת של חלק מהאוכלוסייה, ולכן אני חושב שמנות שמצליחות להיות לא חלביות בארוחה בשרית, אבל מצליחות לעשות את זה בחן, זה משהו ש... זה איזשהו מאמץ מחשבתי ישראלי, שיש בו ייחוד. מלבי צמחוני ואף טבעוני, ומלבי נהדר. וישראל, יש הרבה סיבות ללמה היא אחת מהמדינות שצועדות בחזית הטבעונות, ותל אביב נחשבת לעיר הכי ויגן פרנדלי בעולם, נכון. זה גם בגלל התוצרת המצוינת שלנו, וזה גם בגלל שהכל נמצא כל השנה בעונה, ועוד כל מיני דברים בגלל האקלים, אבל זה גם בהחלט בגלל שיש אחוז נכבד מהאוכלוסייה שחשוב לו להימנע ממוצרים מסוימים, בין היתר דתיים, ואני חושב שלצד אסונות מבעיתים, כמו, אני יודע מה, עוגת נפוליון טבעונית, או לא חלבית, שזה פשוט זוועת עולם, יש מנות שצולחות את זה בכבוד גדול, מעלה בי אחת מהן, אז הייתי אומר, זה הכינוח שהייתי.
אז עכשיו לקראת סיום, רק אני פשוט, זה קצת קרוב לתחום העיסוק שלי, כי אני יש דאטה בכל זאת, יש היום בארץ תעשייה די, זה מתחילה להיות פורחת של פודטק, בין היתר תחליפים של אוכל, של חלב, של ביצים ושל בשר, שהם לא חלב, ביצים ובשר, אני מניח שחלק מהעניין זה, ושכימית הם אותו דבר. זאת אומרת, יש חברה שעושה, שכימית לא ניתן להבדיל בין החלב שלהם לחלב פרה, ובחינה הלכתית זה לא חלב. אני מניח שחלק מזה זה בעצם באמת שיש לנו כמות עצומה של ביולוגים, וחלק מזה זה שבאמת, כמו שאתה אמרת, הצורך להימנע משילובים של בשר וחלב, אז זה גם, אני בטוח, תורם הרבה לדרייבינג פורס הזה. טוב, אני נהייתי רעב, אני מקווה שגם המאזינים.
אתה הולך לתקוע סביך, רואים עליך.
אני סביך בשעה כאן, מה הקטע? לא, סוגרים את הסביכיות בשעה 5, לא, לא שאני לא אסלח עכשיו בתל אביב בשביל זה. אבל בהחלט אני נהייתי רעב. אני מקווה שגם המאזינים, לכל המאזינים, אז קודם כל תהנו מאוכל ישראלי, תפסיקו להתנצל, זה מה שאוכלים בישראל הוא ישראלי, זה יכול להיות גם ערבי, ויכול להיות גם פלסטיני, ויכול להיות גם אמריקאי, אבל המבורגר שנאכל בישראל, ומוגש ליד צלחת חומוס, לא חומוס, תחינה, הוא בהחלט המבורגר ישראלי לכל דבר. לא לשכוח להירשם להסקט הזה בכל יישומני הסקטים בשרהם, בין ביס לביס, לתת לי גם לייק וכוכבים. זהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים מלאים בחוויות קולינריות. ביי ביי. תודה לך, גיל.
אמן ואמן. תודה רבה.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.